אומקה דליבה עם אפרת ברזל.
אומקה דליבה, בוקר טוב, מוישי כהן, אפרת ברזל. התוכנית הזאת הגיעה מאיתכם היום, מהמיילים המרגשים שלכם, מהתגובות שלכם, מאזינים נאמנים. אך, אתם עושים לי טוב בנשמה שתדעו את זה. והתוכנית היום לבקשתכם על ילדים שמשקרים אותנו, על שקרים, על שקרים שאנחנו משקרים, על מהם חיי אמינות ונאמנות, כנות. איפה מתחילים שקרים של ילדים בנפש שלהם? למה הם צריכים את זה? למה ילד נוטש אפילו אמת של קשר ומחליט לשקר את אבא, לשקר את אמא? האם אנחנו יודעים להגיב נכון על השקרים שלהם? מה אנחנו אמורים לעשות? כמה ילדים אני פוגשת שמספרים לי על איך ההורים שלהם מראים משהו בחוץ, אבל בתוך הבית פנימה כולם יודעים שזה אחרת? כמה הכפל של מסר חוץ פנים יכול להיות? נדבר על חינוך ושקרים היום, שלוש האותיות האלה של סוף האלף בית, שאין להם רגליים, אבל מה כן יש בהם וכמה נזק? אוי, כמה זה כואב לאמא ולאבא ברגע הזה שהם מגלים שהילד שלהם שיקר אותם. מה זה? מה נותן לך לשקר ילד? מה נותן לך כמבוגר לשקר? מה זה רושם? מה זה פחד ממשהו אחר שאם תשקר אז הדבר הזה יתבטל? מה זה? זה פרס שאתה מרגיש שמגיע לך ואם תשקר תקבל תשומת לב? צורך שיתפעלו ממך? תקשיבו, לפעמים שקרים עובדים. מה צריך ילד כשהוא נתפס על שקר? אני עונה, אהבה. מה, גם כשהוא משקר אהבה? כן, דווקא כשהוא משקר הוא צריך אהבה, כי אולי הוא לא יודע להגיד את זה. באולפן איתנו, למה שיקרת? כמה שיקרת? רדו מהמילה הזאת, אני לא יכולה להתאפק, למה שיקרת? כאילו כל תשובה שהוא יגיד, כי אני אוהב אותך, אמא, כי פחדתי ממך, אמא, כל תשובה שהוא יגיד ללמה שיקרת, לא תהיה מרצה אותנו כהורים, אז אל תשאלו לפחות את הלמה הזה. אני חושבת שבאולפן איתנו נמצאת אחת הנשים המופלאות שתדבר על שקרים של ילדים, נתפתח עם התוכנית לפי גילאים, שקרים של קטנטנים, שקרים של ילדים בגיל המבוגר יותר, שקרים של בני נוער. בואו נראה לאן נגיע, איך להתמודד עם זה נכון, איך לגדל ילדים של אמת, א' בהתחלה, ת' בסוף ומם, האות הזאת של האיזון של א' ב'. נמצאת איתנו היום אסנת גרטי, פסיכולוגית קלינית מומחית, מטפלת בילדים, בנוער, במבוגרים. וואו, אשת מקצוע מספר אחת כדי לדבר איתה על איך לבנות בית נכון, רגשית לילדים. בית של אמת, בית של יחסים טובים. אומקה דליבה, מתחילים? בוקר טוב, אסנת גרטי.
בוקר טוב, אפרת.
מה שלומך?
שלומי מצוין, ואיך את? אני
בסדר גמור, ואת יודעת, אני חושבת על הנושא החשוב הזה שאנחנו עומדות לדבר עליו, ואני מרגישה שאין מתאימה ומקצוענית ממך לדבר על הדבר הזה, שיש אותו בכל בית, שקרים של ילדים.
נכון, בכל בית ובכל אזור בחיים.
אז נחלק את זה לפי בכלל, ואחר כך נצמח עם החיים?
כן, בהחלט.
יאללה, אז מה הצורך הבסיסי הזה של שקר בעולם? או מה, מאיפה זה בא ההמצאה העתיקה הזאת?
ההמצאה של שקרים. שקר זה באמת אותם אותיות של קשר, וזה קשור מאוד מאוד לקשרים שלנו עם ההורים, ולקשרים שלנו עם הסביבה.
וואלה.
ובאמת זה גם חלק מלקבל את זה, כשאנחנו מדברים על שקרים אצל ילדים, ועל זה נדבר היום, זה חלק מזה שאנחנו בעצם מקבלים את זה, שהשקרים נמצאים כל הזמן מסביבנו. לפעמים אלה שקרים קטנים ולבנים, כמו שאומרים במרכאות, ולפעמים שקרים יותר משמעותיים, אבל זה בעצם איזשהו משהו שמסתובב בחיים שלנו בכל מיני אופנים. אני חושבת שכשהורים בעצם פוגשים את זה אצל הילד שלהם או הילדה, אז זה נורא נורא קשה.
נכון.
יש שם אכזבה, הרגשה שמשהו לא בסדר עם הילד, אולי יש לי איזה בעיה נפשית, ותחושה שהוא מניפולטיבי, אני שומעת ככה מהורים, והרגשה שזה אקט בעצם שמכוון נגדנו, או איזושהי תחושה של אובדן התמימות, כי בעצם אנחנו משליחים על הילדים שלנו, ובצדק המון תמימות כזאת, וניקיון פנימי.
נכון. וזה גם נורא, זאת אומרת, אני חושבת זה מאכזב, כאילו, אחרי כל מה שנתתי לך, והדבר הכי מתוק ויקר לי, וככה אתה מחזיר בעצם משקר אותי, זה נורא קשה, נכון, אסנת?
נכון, נכון, זה מאוד מאכזב. הרבה פעמים אנחנו כהורים בעמדה של, אני כל כך משתדלת וכל כך עושה וכל כך מנסה לחנך אותך כמו שצריך. אני חושבת שלפעמים אנחנו גם קצת מתאמנים, ולא בכוונה, וכולנו עושים את זה, כי בעצם, תחשבי רגע כמה פעמים הילדים רואים אותנו, בכל מיני אזורים שאנחנו כאילו לא מתנהלים לגמרי, מהודק.
נכון.
נגיד, תודה, כאילו, מדברים עם מישהו מהעבודה, ואומרים לו שלא הצלחנו להגיע כי היו פקקים, ובעצם זה היה בגלל שיצאנו מאוחר ולא היו פקקים. וכאילו, כל מיני דברים שכזה אנחנו נותנו את השקרים, הם קצת לפעמים חלק מההתנהלות, ואני חושבת שילדים באמת אין להם, לא תמיד יש להם את היכולת, אלא אם כן אנחנו עושים את זה מולם ומסבירים, אין להם, לא תמיד יש להם את היכולת להבחין במה שאנחנו כמבוגרים מבחינים, שנגיד אני יכולה להגיד, אוקיי, אני יכולה כזה אולי קצת להגיד אמת לא מלאה לכל מיני אנשים שכאילו לא משמעותיים לי, אבל במערכות יחסים חשובות נגיד, אני לא אשקר, ואני יכולה להגדיר לעצמי מה זה מערכות יחסים חשובות בעבודה, ומה זה מערכות יחסים, ומערכת נגיד יחסים זוגית ועם חברות ועם בני המשפחה, אבל להגיד יש אנשים שכאילו פחות, אנחנו יכולים כאילו לעשות איזשהם הבחנות, ולילדים זה לא תמיד ברור, ההבחנות האלה לא תמיד ברורות, אלא אם כן אנחנו בעצם מסבירים להם את זה, ולמזלנו, יש המון ילדים סקרנים שכזה ישאלו אותנו, אמא, למה אמרת לה ככה וככה וזה בעצם לא ככה וככה?
גדול.
או, כן, כאילו יציפו את זה כזה, אבל יש גם ילדים שלא יגידו כלום וירשמו לעצמם כזה הערה במחברת הפנימית, אמא שקרה, אבא לא אמר את האמת.
וזה מעניין מה שאת אומרת, אסנת גרתי, כי מצד אחד ילדים מבקשים בהירות או מקום ברור כן לשקר או לא לשקר בבסיס של העניין.
נכון.
פתאום אתה מבלבלת אותם, כי כאילו יש אנשים שאליהם יאללה בסדר, אבל במערכות פנימיות אנחנו אומרות פה לא. אז כאילו
נכון.
אני מנסה לפרש לעצמי את מה שאת אומרת, זאת אומרת, יש מקומות שאנחנו כבוגרים יודעים שזה להחליק פינה, אבל כן. אצלם זה נשמע במחברת הפנימית לא משהו.
נכון, אבל המחברת הפנימית צריך לזכור שהיא מחברת שהיא תהליכית. ואני חושבת שאם הילד גדל לאורך השנים עם הורים שהם בסך הכל אנשים אמינים ושהאמת חשובה להם והם מתנהלים באופן טוב כזה במישור שבין אדם לחברו, בסך הכל הכללי, והם מתנהלים בכבוד עם הילדים ואחד עם השני, אז המחברת הפנימית מתנקה. היא כאילו לא נקייה ללא רבב, אבל זה משהו טוב. זה חלק מהחיים שאתה רואה את ההורה בכל מיני פוזיציות, אבל בסופו של דבר אתה סומך עליו שהוא אדם טוב, שהמערכת שיקולים שלו, ואני חושבת שלא צריך יותר מדי לדאוג מהמחברת הפנימית באופן נקודתי של פעם אחת הוא רואה את זה ופעם אחת הוא רואה את זה, אלא יותר כאילו להתייחס לזה כמשהו תהליכי. כי אני חושבת שכהורים, לפחות אני מרגישה ככה, והרבה פעמים אני גם מכוונת את ההורים שבאים אליי להדרכת הורים למקומות האלה, אם מדברים קצת על מוסר באופן כללי, שכאילו הילדים לפעמים זה מצפן כזה.
לנו.
לנו. והרגעה שיש לך ילד או ילדה או ילדים, אז אתה כאילו יכול לכוון את עצמך ולהגיד, אוקיי, מה הוא צריך? מה אני רוצה שהוא יראה? מה אני רוצה שהוא יחווה? ולפעמים זה נורא עוזר בעולמות של המבוגרים, שהם יותר אפלים ויותר קשוחים ויותר של החיים, לפעמים זה עוזר כאילו להתכוונן בכל מיני משברי חיים אפילו של, לא יודעת, גירושים, פיתורים, כל מיני דברים שאנחנו עוברים בחיים, כל מיני מצבים משפחתיים קשים, מחלות חלילה, אז לפעמים זה עוזר יש לנו מצפן כזה, שאנחנו מסתכלים על הילדים, ואנחנו אומרים, אוקיי, אבל כאילו זה מה שעכשיו מכוון אותי, אני חושבת שהם עוזרים לנו להיות יותר טובים.
צודקת, כאילו אנחנו כל הזמן חושבים גם בלי שאנחנו שמים לב, מה הם אמורים לקבל עכשיו מאיתנו.
נכון, ומה הם רואים, ומה הם חווים.
וואי, מדהים. אז רגע, אז אם אנחנו הולכות לחלק את התוכנית לשקרים של ילדים ובגילאים שונים, רגע, עוד פינה שחסרה לי מעצמי לפני שנייה, שבאמת היום אנחנו מתמקדים מאום כדליבה בשקרים של ילדים, אבל פתאום חשבתי תוך כדי שדיברת עכשיו, שמה קורה כשהורה משקר ילד, והוא עולה על זה, אימא לבומבה.
נכון, זה מאוד מאוד מורכב. וזה משהו שצריך אחר כך להתמודד איתו, כי אני חושבת שהילדים גם, אנחנו כאילו פוגשים אותם בכל מיני שלבים בחיים, כאילו הילדים פוגשים את השקר בכל מיני שלבים התפתחותיים של עצמם.
כן.
זאת אומרת שאם הורה משקר בדבר גדול, אז הילד שפוגש את זה כאילו כשהוא פעוט, אז הוא יכול כזה באיזושהי רמה להבין את זה, אבל לשים את זה בצד, ואחר כך שהוא קצת יותר גדול להיזכר בזה, אבל לא לרצות לחשוב על זה, ואחר כך שהוא עוד יותר גדול והוא בטיפול, אז כן לרצות להתעסק בזה, ואחר כך אולי לכעוס על זה. אבל כאילו הילדים עוברים כל מיני דברים עם זה, זה כל מיני חלקים, גם חלק מזה שלפעמים אנחנו לומדים לקבל את ההורים שלנו כאנשים אנושיים, ולומדים לקבל את זה שלא תמיד, ובמהלך הילדות שלנו הם בחרו את הדבר הנכון, או עשו את הדבר הנכון, ולומדים לסלוח. ויש בזה גם מורכבות כילדים, כי באמת אתה רוצה שם מישהו שאתה יכול לסמוך עליו.
נכון, נכון. זאת אומרת, גם אנחנו, הילדים שגדלו, יודעים להתייחס עם השנים, אם אני מבינה אותך נכון, לשקרים ששיקרו אותנו, ולהיות פתאום יותר סלחניים, או לראות שגם אנחנו עושים את זה, אז נהיה יותר אנושיים.
כן, מצד אחד, ומצד שני, הרבה פעמים אנחנו רוצים לתקן. אני פוגשת אנשים שאומרים, כאילו, אני לא, אותי שיקרו בדברים גדולים, ואני רוצה להיות, כאילו, סטרייט יותר עם הילדים שלי, יותר, כאילו, להגיד את האמת, כי בעצם אני רוצה לתקן משהו שאני גדלתי בתוכו והיה לי קשה, ואני חושבת שלפעמים זה מה שיפה בהורות או בתהליכים טיפוליים שעושים עם הורים,
כן.
שבעצם אנחנו עוזרים לעשות איזשהו תיקון, לפחות חלקי. של דברים שאנחנו חווינו וחשבנו שהם לא היו טובים עבורנו.
נכון. אז אם אנחנו מחלקים בתוכנית היום את הגילאים, זאת אומרת, בעולם של התמודדות, גם בקליניקה, כשאת רואה, זאת אומרת, כשבאים זוג הורים ומתלוננים על שקרים של ילדים, לא כמשהו קשה וחזק, אלא ביום יום, אז איך כדאי לחלק את זה? לפי אילו גילאים? מה הדיכוטומיה הנכונה כאן?
אז תראה, אני חושבת שההתייחסות נגיד לפעוטות או לילדים צעירים, נגיד עד גיל 4,
כן.
זו הקטגוריה הראשונה. אחר כך, ותכף נדבר עליה, אחר כך הייתי לוקחת קטגוריה של כזה גן חובה אל תוך בית ספר יסודי,
כן.
ואז אולי קטגוריה של מתבגרים או מבוגרים צעירים. כי בעצם לכל קטגוריה יש מאפיינים אחרים, ולכל קטגוריה אני חושבת שכהורים הדרך התייחסות, כאילו אולי אני אגיד הנכונה, למרות שאין דרך אחת נכונה, אבל הדרך התייחסות היותר מתאימה היא שונה.
וואלה.
בעצם בכל גיל אנחנו מתייחס לזה אחרת.
אז בואי נחלק לנו לגילאים, ו... זה, זה, זה בסדר, תפיסתית מחשבתית שנסביר בתחילת תחום הגיל, מה גורם לילד לשקר באותה תקופה, ומה כן. התגובה הנכונה של ההורה, כדי לגדל בסוף, מוצר מדהים בן אנוש, כן ואמיתי?
כן, בטח.
יאללה, יאללה, אז אנחנו מתחילים בעצם מפעוטות.
נכון, אז פעוטות, אני חושבת שיש עניין מאוד חזק, בגילאים האלה, שככה הזהות מתגבשת והעצמיות והעצמאות, שהרבה פעמים בעצם השקר הוא מין אקט כזה של נפרדות רגשית. זאת אומרת, פתאום הם מתחילים להבין בהדרגה, שהם יכולים להחזיק במידע שאין להורה, שאין, נגיד, אני יכולה כפעוטה להגיד, אוקיי, אני כאילו פתאום קולטת שאמא לא רואה אותי בכל הזמנים, והיא לא יודעת כל מה שאני יודעת, וזה תגלית מאוד מאוד מרעישה, כי יש המון זמן שהתודעה של התינוק או הפעות היא שבעצם יש סימביוזה מוחלטת, שאני זו אימא, שכאילו הכל ביחד, וכשמתחילה איזושהי נפרדות רגשית מההורה, זה כאילו יש בזה איזה מין התרגשות מסוימת, הם לא מבינים את זה כמונו כמשהו של נפרדות בתוך ההגדרה של המושג הזה, אבל הם מרגישים את זה. והם פתאום מרגישים נפרדים, וזה בא לידי ביטוי בכל מיני אופנים, שפתאום ילד יכול, כאילו, תינוק לומד ללכת ויכול להתרחק מאמא, ופתאום הוא רואה שהוא עושה משהו והיא בכלל לא ראתה, ואז הוא לא חייב להגיד לה, וזה כאילו התפתחות כזאת נורא יפה וחמודה של נפרדות.
זה ממש ראשית הביטחון העצמי גדל שם, לא? כאילו
ממש.
נכון, כאילו יש לי אמא, זה כזה מלני קליין סכיזואידי פרנואידי, כאילו.
כן, ממש.
נכון,
ממש.
כאילו פתאום.
וכאילו משהו נובט שם ביכולת בעצם להבין שיש איזה תחום אפור.
כן.
שיש איזה מרחב כאילו בעיניים, ואז בעצם נגיד, לא יודעת, ילד בן 4 או בן 3 צוות את אח שלו התינוק.
כן.
והאימא, כאילו במקרה ראתה.
כן.
אבל אז הוא יכול להגיד, אני לא צבטתי אותו. כי הוא בעצם חושב, רגע, אולי היא לא ראתה, והוא רק בוכה, והוא חושב, היא חושבת שצבטתי אותו, וכאילו אני יכולה להגיד לו, לא צבטתי אותו, כי היא לא תמיד רואה, והיא לא יודעת הכל, וזה כאילו, זה מצד אחד מצריך תגובה ברורה, של אתה לא יכול להרביץ לאח שלך, אני לא מרשה את זה, ומצד שני, צריך באמת, כאילו אפילו לא הייתי קוראת לזה שקר, הייתי קוראת לזה איזשהו אקט של גדילה ונפרדות ויכולת כאילו בעצם להחביא או להסתיר דברים. ולפעמים באמת שהורים לילדים נורא נורא צעירים אומרים לי, הילד משקר, אז אני אומרת, רגע, בואי, זה קצת מילה חזקה, רגע, בואי נחשוב בעצם מה הוא אומר לך. ואו נגיד, לא יודעת, ילד צעיר כזה ממש שמחביא דברים מתחת למיטה, דברים של אח שלו. ומכסה אותם בסמיכות, ואומר כאילו לאמא, והאמא שואלת איפה הדברים, והוא אומר, לא יודע, לא ראיתי, זה לא שם. אז כאילו, זה גם, זה אותו דבר, הוא בעצם אומר, טוב, היא לא תדע שהכבאתי, כי זה אזור כזה שהיא לא רואה.
נכון, אז כאילו אנחנו אומרים, בגיל הזה, זה עוד לא יצומח לך פה קומבינטור בבית, שמשפשף ידיים ואומר איך אני אעבוד על האישה הזאת שקוראים לאימא שלי, אלא הוא קולט שהאזור של המידע הפרטי שהיא לא יודעת זה דווקא עוצמה חיובית.
נכון, זה משהו שאומר, אוקיי, הוא גדל, כמו שהתקפי זעם בגילאי שנתיים, שלוש, יש להם כאילו גם צד מאוד בריא, אז גם לזה, זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו מתקלים בתופעה שהיא כביכול שלילית, אבל בעצם היא בריאה להתפתחות, ואני חושבת שחשוב שהורים ידעו את זה, גם כדי לא להילחץ, גם כדי להתנהל עם זה נכון מול הילד, כי לפעמים כבר בשלב הזה מתייגים ילד כשקרן, נגיד, וזה כאילו בכלל לא שם, לא משנה שהתיוג הזה גם לא טוב אחר כך, ונדבר על זה גם אחר כך, אבל עכשיו זה בכלל עוד כאילו מעולמות שלא קשורים למה שקורה.
קצת מה עולה לי במחשבות עכשיו, אסנת?
מה?
יש לי נכדה יחסית חדשה בתור, ואתמול, נגיד היא בת 3.5 חודשים, כזה 4, ועשיתי לה את, אמרתי לה, לבת שלי, נוצא לי את הפעם הראשונה הזאת שעושה לה קוקו, עם החיתול כאילו, איפה סבתא, ויש פה גם אלמנט שכאילו את מלמדת אותה, יש כן,
נכון.
יש לא, כאילו, גם פה, גם באיפה סבתא, קוקו, הנה סבתא, יש פה גם איזה משהו שאתה אומר להם, תשמע, לא כל מה שאתה רואה לא קיים, וכאילו.
נכון. המשחק הזה הוא משחק נהדר, ולא סתם ילדים מטורפים עליו.
נכון, איך היא צחקה.
כאילו, ממש, נכון, זה כאילו מטורף לראות ילד שנולד לפני כמה חודשים, והוא מבין את המשחקיות, הוא מבין את הקטע, והם מתגלגלים מצחוק, יש גם ספרים כאלה, ומסתירים את הפנים וחושפים את הפנים, כאילו ספרים זזים כאלה, והילדים עושים על זה.
נכון.
וזה בדיוק ההתחלה של משהו כזה שהולך ומתהווה, ואם כבר דיברת על משחקים, אז אני חושבת שלפעמים זה אפילו לא המקום של הנפרדות, אלא איזשהו מקום אצל פעוטות של יצירתיות ומשחק, הם משחקים עם הדבר הזה של כן ולא, של ראית לא ראית, הם עושים לנו קוקו.
אוי, זה נפלא.
זה לא ש... זה באמת מקסים.
שלא כן, יצא פה כן. שאנחנו מעודדות שקרים, אבל, אבל אנחנו, אנחנו, אנחנו מבינות ש, שגם אנחנו עברנו את זה, ויש גיל שבו אתה מבין נפרדות, אני אומר, אני מבינה ממך, ו, 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 ויחסי אין ויש, ו, ואמת ושקל של עניין של משחק, של וואלה, וזה מקסים. אז רגע, בואי בוא נצא להפסקת פרסומות, וגם תני טיפ אחרי הפרסומות, מה בגיל הזה הורה שעולה על השקר של הילד שלו, אתה כן לקחת לו את המוצץ, למה אתה אומר שזה לא אתה? ניתן טיפ על איך לענות כדי לגדל כאן נפש בריאה, כשאנחנו מבינים עכשיו אחרי השיחה איתך שזה לא כזאת עבירה גדולה, להגיד זה לא אני הרבצתי לו בגיל הזה.
נכון.
אז פרסומות, אנחנו עם אסנת גרטי, אני הגדרתי אותך כפסיכולוגית קלינית מומחית, בטיפול בילדים כן. ונוער וגם במבוגרים, זאת אמת, נראה לי שזאת אמת, אבל להגדיר ככה.
זאת אמת, זה לא שקר.
אז פרסומות, ואנחנו חוזרים לדבר איתך אסנת, על, על התגובה הנכונה של הורים לשקר בגיל הזה, הקטן, הפעוטי, ומתפתחים עם התוכנית שלנו אל הגיל הבא. סיבות לשקרים של הילדים, ואיך אנחנו מגיבים נכון, כדי לייצר עבור כולנו משפחה של אמת ויחסים קרובים. פרסומות, קדליבה, חזרנו. קדליבה, אנחנו בתוכנית על שקרים, על ילדים שמשקרים את ההורים. אנחנו עם אסנת גרטי, פסיכולוגית קלינית, מומחית בטיפול פסיכולוגי בילדים, בנוער, במתבגרים, גם במבוגרים האמת. אז היינו לפני הפרסמות, אסנת, עם הגיל הצעיר, אנחנו מתפתחים עם התוכנית, עם גדילת הילדים של עצמנו. היינו בהבנה, אני בזנב של לפני הפרסמות אומרת, שהשקרים בגיל הזה של הקטנים, של הפעוטות, הם בעצם משהו של גדילה אישיותית, שבו הילד מבין שיש בי נפרדות, שיש עולם שלי ויש עולם אחר, וזה אפילו בונה איפשהו ביטחון עצמי ויכולת. איך אנחנו כהורים, סבות, סבתות, אמורים להגיב על זה בגיל הזה של הפעוטות, כי תכף נתפתח עם החיים, כן. לשקר?
אוקיי, אז אני חושבת שהדרך הכי נכונה להתייחס לזה, היא פשוט להתייחס עניינית למה שהילד עשה, לא לשקר, זאת אומרת, לא להגיד לו אתה משקר. נגיד, אם הוא צוות את אח שלו, הוא הכביל את הדברים מתחת לעמיתה, כמו שנתנו בדוגמאות לפני כן, להתייחס עניינית למעשה, להגיד, אני לא מרשה לעשות את זה, כי זה דברים של אחיך, או להגיד ברוגע, אני לא מרשה שתהיה ביניכם אלימות, אני בשום פנים ואופן לא מרשה להרביץ. אבל להתייחס למעשה מאוד בענייניות, ולא להתייחס לשקר, אני חושבת שיהיה נכון גם להתייחס לזה שהילד בשלב שהוא רוצה נפרדות, ולתת לו את הנפרדות בכל מיני דרכים אחרות שלא קשורות, וגם תמיד תמיד נשאל את עצמנו מה עומד ברמה היותר עמוקה. זאת אומרת, אם ה-so called שקרים של הילד הם קשורים הרבה לאח שלו, נבין ששם עומדת איזושהי מצוקה מסוימת או איזשהו קושי רגשי, וננסה להבין מה קורה ולתת לזה מענה בדרכים אחרות. פלא. יותר זמן לבד, יותר ככה תמיכה סביב הנושא של קבלת אח וכולי.
נפלא, נפלא. זאת אומרת, אנחנו מתייחסים אל המעשה ולא אל השקר עצמו, ורואים במאחורי הקלעים של הפעולה מה אנחנו יכולים לראות בעומק שמסתתר שם. נהדר.
נכון.
נהדר. אז עכשיו אנחנו גדלות עם החיים ומגיעות, אנחנו עם אסנת גרטי, פסיכולוגית קלינית, אנחנו גדלים עם החיים אל, אמרנו, גן חובה ותחילת בית הספר היסודי?
כן.
יאללה. אז שקרים שם.
בעצם, כן, מגיל חמש.
מבינה שאני מחכה שנצמח ונגיע למתבגרים, כמובן.
כן, כמובן, כמובן. נגיע. אבל אני רוצה להגיד שהבית ספר יסודי ומתבגרים, יש הרבה קווי דמיון, אבל אחרי זה נעדק את זה. בבית ספר יסודי, או נגיד גן חובה עד בית ספר יסודי, אז יש הרבה פעמים פחד של הילדים שיחסו עליהם, שיתחזבו מהם, שיענישו אותם, אם הם יגידו את האמת. אני חושבת שפה זה הולך חזק לפעמים לסביבה, שבעצם לפעמים הסביבה לא מאפשרת לילד לומר את האמת שלו, מכל מיני סיבות ובכל מיני רמות, וזה לא שאנחנו מאשימים את הסביבה, כי לפעמים הילד מאוד מאוד רגיש, ולא כל ילד יגיב על ידי שקר לסביבה שלא מאפשרת עד הסוף דברים, אבל נגיד, ילד שלא שיחק טוב במשחק כדורגל, והוא יודע שלאבא שלו זה נורא 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 חשוב כדורגל.
כן.
או שהוא קיבל ציון לא טוב, והוא יודע שלהורים נורא נורא חשוב הלימודים. או שהוא חטף צעצוע לאח שלו, וכאילו הוא יודע שהיחסים בין האחים... זאת אומרת, לפעמים הילדים מרגישים אזורים שהם יותר ביקורתיים אצל ההורים, או באופן כללי הורה שהוא יותר ביקורתי. לפעמים זה דברים אפילו כמו נגיד ילדה, שלא מעזה להגיד לאמא שלה שהיא לא אוהבת לבוא לסבתא. כאילו סבתא נגיד שקשה לה לבוא, שהיא כאילו נעלבת מסבתא, שהיא לא אוהבת האוכל של סבתא, לא יודעת. מה שזה לא היה, כי בעצם היא יודעת שסבתא זה אמא של אמא, והיא נורא אוהבת את סבתא ונורא מחמת אותה, והיא לא... ובכל המקרים האלה זה באמת איזשהו פחד כאילו שיחסו או התאכזבו, וכאילו הרגשה של הילד לא תמיד היא נכונה. לפעמים זו החוויה הסובייקטיבית של הילד, אבל איזושהי הרגשה של הילד שהסביבה לא תכיל ותקבל את האמת שלו, ואז בעצם כאילו אנחנו מביאים אמת אחרת שיותר תתקבל.
כאילו זה בא פה אם אני מנסה להגן על הילדים,
כן.
זה בא ממקום של אני אוהב אתכם, אני רוצה לשמח אתכם, אני רוצה להיות בסדר, אני רוצה להיות חברתית מקובל, אני רוצה להתאים את עצמי, היה צדיק ואל תהיה רשע, כאילו אני רוצה להיות חלק מכם, אם אלו הכללים ואני צריך ליישר קו עם החיים של עצמי מולכם, אז אני משקר, כאילו זה טקטיקה.
כן. וגם יש שם אזור שהוא קצת יותר אגוצנטרי ממה שאת אמרת, שכאילו אני לא רוצה להסתבך, אני לא רוצה לחטוף, אני לא רוצה שיבקרו אותי, אני לא רוצה שיחשבו שאני לא בסדר, כאילו זה לא רק מתוך רצון, כאילו יש גם איזה משהו כזה של הילד שהוא אומר, אני לא רוצה להיות, לא רוצה לחטוף על זה, כאילו לקבל עונש, לקבל ביקורת, כי האמת של ילדים, האמת האמיתית, זה שלפעמים הם מפלצות קטנות, כמו כולנו, ולפעמים עושים דברים שנחשבים לא טובים, ולפעמים הם נכשלים, ולפעמים הם מתבלבלים, ולפעמים הם לא מנומסים ולא מצליחים. ואם הילדה הזאת מהדוגמה תגיד לאמא שלה שהיא לא אוהבת לבוא לסבתא, והאמא תגיד לה, תקשיבי, לא מדברים ככה, זה לא מנומס, סבתא עושה כל כך הרבה בשבילנו, אז הילדה לא תגיד יותר את האמת, כי היא תבין שבעצם אמא לא יכולה להכיל את האמת.
יו, איזה ברוך, אז מה עושים? כי כאילו מצד אחד את רוצה להיות בסדר עם סבתא, או עם כל העולם, או עם השכנות, והגיסות, ומצד שני, את גם רוצה לתת לילדה שלך גדילה של אמת, אז וואי, אז מה עושים?
כאילו העיקרון בדברים האלה, זה באמת לתת לילד הכרה במה שהוא מרגיש. קודם כל, זאת אומרת להגיד, וואי, אני מבינה אותך, וזה בטח גורם לך להרגשה לא נעימה, הדבר הזה עם סבתא ובטח חששת להגיד לי, וזה הרבה פעמים, זה תחושות טבעיות, הרבה ילדים מרגישים את זה, כאילו מאוד מאוד לתת לגיטימציה, אבל בסוף בסוף, אפילו ביום אחר או בזמן אחר, לא חייבים באותו מעמד שהילדה מספרת, אבל באיזשהו שלב אנחנו רוצים להגיע עם הילדה גם למקום של אוקיי, אבל מה את רוצה לעשות עם זה מאמי? כי בעצם אנחנו לא יכולות לא לבוא לסבתא, אז אולי את רוצה שאני אדבר עם משהו מסוים על סבתא, ידבר עם סבתא על משהו מסוים, שקשה לך איתו, ותשמחי עליי שאני עושה את זה עם סבתא טוב, והיא תקבל את זה וזה, או אולי את רוצה להגיע ולהביא עיסוקים שתוכלי לעשות את הרעיון, ובעצם לעלות עוד רמה למשהו של אוקיי, איך מתמודדים עם זה, לא נשארים רק בלא רוצה או בלא טוב לי, אלא מקבלים לזה לגיטימציה, אבל הולכים גם לרמה פרקטית של איך פותרים את זה.
וואי, זה יפה, וזה זה גם, זה לא רק פרקטית, זה אפילו, אני איתך, מאמי שלי, בקושי שלך.
נכון.
וגם מבינה אפילו את סיבת השקר ששיקרת. בואי, אנחנו יחד כאן, אנחנו עוזרים לך כדי שלא תצטרכי לשקר, בהזדהות.
בדיוק.
וואלה.
בדיוק, ואלה תגובות שבעצם מקדמות גם בהמשך הגדילה של הילדים וההתפתחות, הן מקדמות אמירת אמת, כי אלה תגובות אמפתיות ומקשיבות. הילדים כל הזמן ערים לסימנים, עד איפה הם יכולים להגיע במה שהם יכולים לספר לנו, ואם הם מקבלים סימן שזהו, אז הם לא יגידו לנו את האמת בנושאים מסוימים, כי לא נתנו שם תוקף ולגיטימציה, וכי לא, שברור שיהיו אזורים שלא ניתן תוקף ולגיטימציה,
כן.
לפעמים הם יתפסו אותנו עצבנים, לפעמים זה נושא רגיש לנו, לפעמים נגיב כאילו לא נכון, אבל תמיד אפשר לתקן, תמיד אפשר לבוא ולהגיד, אתה יודע מה? חשבתי על זה, יכול להיות שהגבתי קצת מדי באיזה, בתקיפות, כן. אני רוצה רגע שנדבר על זה, אני רוצה קצת להבין יותר מה אתה מרגיש, כאילו תמיד זה מה שיפה בהורות, תמיד אפשר לחשוב ולחזור, כי יש לנו את כל החיים איתם.
זה יופי.
וכן, אפשר ללכת קדימה ואחורה ו...
אז כאילו התגובה שלנו כאן בשלב הזה שאנחנו מדברים עליו מגן חובה קדימה אל ראשית שנות בית הספר, זה גם מלמד אותם איך לחלוק איתנו, זאת אומרת אי השקר או הבנת הסיבה לשקר או אני איתך מתוק שלי, גם מלמד אותם קשר איתנו, וגם אתה יודע יש כזה דבר שנקרא מצווה גוררת מצווה, עבירה גוררת עבירה, שקר גורר עוד שקר.
נכון.
ופה אתה בעצם אומר לו, אין לך, אתה עובד על פריילוף עכשיו, כי בעצם זה לא משיג את מטרתו.
נכון, ממש ככה. אני חושבת שכאילו הדברים, האופן שבו אנחנו מתייחסים לשקרים בגילאים האלה הוא נורא נורא קריטי, כי הילדים כבר גדולים ומבינים, וממש מסתכלים עלינו, וזה תהליך כזה של כל החיים, שכאילו אם הם יקבלו את התגובות המתאימות, אנחנו נמצא את עצמנו עם מתבגרים, שוואלה, הם מרגישים באמת בנוח לדבר איתנו.
שחש.
והם יודעים שאנחנו, כאילו, שיכול להיות שיש לנו עמדות אחרות, ויכול להיות שנגיד להם את דעתנו, אבל הם יודעים שזה תמיד יהיה אוהב ואמפתי ומקבל, ואז הם יספרו לנו.
נכון.
כאילו...
שזה תכף מכין אותנו אל הדבר, שגם בוא נשקיע את עיקר השעה השנייה שלנו היום, מיום קדליבה, וזה הנושא הזה של שקרים של מתבגרים. אבל עוד משהו שנייה שתקוע לי בגיל הזה, נגיד, הרבה הורים, אני שומעת, מתלבטים עם לחשוף בפני הילדים, חוויות רגשיות פחות נעימות של עצמם. נגיד, עכשיו שדיברת, אז עלה בי במחשבה, גם היום, כן? אני יכולה להגיד לאחד הילדים שלי, אני שואלת, בוא נה, שיקרו אותי בעבודה, וזה מאוד מאוד פגע בי. כאילו, פתאום עליתי על זה שאמרו לי ככה, אבל בעצם זה לא היה ככה, ולשתף אותם רגשית במה שקורה לי, כאימא, כאבא, כשמשקרים, ואז לדעת שזה מוביל איזה ביי פרודקט אצלם, במה קורה כשאתה תשקר אותי, זה בסדר או שזה סחיטה רגשית פה עכשיו?
לא, תראה, אני חושבת שזה צריך יותר להיות כאורח חיים כזה, שבעצם בתוכו אנחנו חושבים במה אנחנו רוצים לשתף את הילדים, כמובן שזה צריך להיות בדברים שתואמי גיל ותואמים את היכולת החלה שלהם, אבל אני חושבת שבשיח השוטף, אז כן, הם אמורים בגדול לדעת על דברים שעוברים עלינו, לא כאיזה מניפולציה שאנחנו רוצים דווקא שהם ידעו על שקרים, ואיך אנחנו מתמודדים עם שקרים, אבל אנחנו בעצם רוצים שהם יראו אותנו, חושב שזה חשוב שהילדים גם יראו אותנו כבני אדם, זאת אומרת להגיד נגיד מישהו שיקר לי ולא הרגשתי עם זה בנוח בעבודה, אבל גם להגיד אני שיקרתי שקר כזה קטן והרגשתי עם זה נורא אחרי זה, זה גם בסדר.
וואו.
להגיד את זה, או אתה יודע מה זה בן אדם שכאילו אני מאוד מאוד, היו לי איתו המון המון אירועים לא טובים ואני לא כל כך סופרת אותו ובסדר לי קצת לשקר לו לפעמים כי אני לא, משהו, תגיד משהו על ה... על האג'נדה שלך, זה לא אומר שהם יאמצו את האג'נדה במלואה. מתבגרים גם הרבה פעמים יתווכחו וידונו ויגידו ויעירו לנו על דברים, אבל אני חושבת שזה נורא חשוב שהם יראו גם את הצדדים הלא מושלמים שלנו, ושילדים יודעים להעריך את זה, כי אף אחד לא רוצה לגדול עם הורים מושלמים. זה לא עושה לאף אחד טוב, כי אתה כל הזמן מרגיש לא בסדר ולא מספיק נקי ולא מספיק טהור, ולא מספיק מדהים, אף אחד לא רוצה שההורים יהיו מדהימים, אתה רוצה שההורים יהיו אמיתיים, ושאתה תבין את הרציונל, ושהם יביאו את עצמם, ושתסמוך עליהם, שבגדול הם סבבה, הם בסדר.
נכון, נכון, ובנקודה הזאת, אני חייב לספר משהו לך ולמאזינים, אסנת, ובזה נחתום את השעה הראשונה, של אום קדליבה, ותכף אחרי פרסמות וחדשות נדבר על גיל ההתבגרות ושקרים, שהוא כל כך בונה את החיים של אחר כך, ויושב על מה שדיברנו עד עכשיו, אז אני חייבת להגיד לך משהו, כי בעצם את מרעננה, נכון?
כן.
אז אנחנו המון שנים גרנו ברעננה, 8, ברחוב קזן, 9.
וואו.
והזכיר לי אחד הילדים שלי, בשבת האחרונה משהו, הנה, בהמשך למה שאת אומרת עכשיו, ששנים הייתי הולכת איתם בתור ילדים קטנים לגן שעשועים ברחוב קזן, גן שעשועים לא גדול בין הבתים שם, והייתי יושבת איתם על הספסל, והייתה מגיעה אישה מבוגרת, סיפור אמיתי, אוסנת, אישה מאוד מאוד בוגרת, עם שיער לבן חלק ופוני כזה קצוץ קטן, ואין שם הרבה נדנדות, והיא הייתה מתיישבת על אחת הנדנדות, מוציאה מתיק קטן שכזה, את זוכרת את התיקים הקטנים שיש גולה כזאת, שפותחים עם שתי אצבעות, שאתה תמיד כאילו מקבל תעודת בגרות.
זה
פריט אופנתי, זה וינטג'. ממש. בדיוק, תמיד זוכרת שהיו לי גילאים שלא הצלחתי לפתוח את התיק הזה, זה היה מין תעודת בגרות של הצלחת פתיחה.
לגמרי.
והיא הייתה מתיישבת על הנדנדה, ומוציאה שתי כפפות לבנות, ושמה אותם כאילו על כל יד, אני עושה פה באולפן איך כאילו מישהו רואה אותי, ומתנדנדת כאילו רגליים קדימה, מקפלת למטה וואו. עם חיוך, והייתי יושבת על הספסל עם הילדים, אז היו לי נגיד 5 או 6, והייתי מרחלת עליה כאילו, ואומרת, יו, איזה אישה משוגעת, כאילו, א', מה היא תופסת נדנדה, ב', כאילו, מה זה העיניים הנעצמות האלה והכפפות, וכאילו, הייתי צוחקת עליה, ולפני כמה שנים כבר לא גרנו ברעננה, והרגשתי שזה היה לא בסדר, שכאילו איזה מין חינוך זה לצחוק על סקנים, ואיזה מין דבר זה כאילו לרדת עליה, והרגשתי מזה, אוסנת, כעשה לא בסדר מול הילדים, מול עצמי. ובערב יום כיפור, לפני כמה שנים, אני יודעת שעכשיו לא ערב יום כיפור, אבל עכשיו מתחשק לי לספר את הסיפור הזה, כי זה אמת, אז זה בוער בי, והייתי, הרגשתי שזה לא בסדר, ושיתפתי אותם בהתנהגות הלא בסדרת. של אימא, ונסעתי פעמיים, אנחנו גרים בבני ברק כבר הרבה שנים, נסעתי פעמיים באותה שעה שהיינו הולכים לגן שעשועים לחפש את האישה הזאת ולבקש ממנה סליחה.
וואו.
ובאתי לגינה בקזן וירדתי מהאוטו והיא לא הייתה שם.
וואו.
והרגשתי שכאילו יו, ואולי נפטרה כי היא הייתה סקנה וזה, אבל אנחנו מסיימים את השעה הראשונה עם זה שאני חייבת להגיד לך שלא מזמן, באתי לחברה ברעננה, גם הבת שלי הקטנה, הגדולה, היא קטנה לי, אבל היא גדולה, גרה ברעננה, והלכתי לסופר, מול הסופר פארם, באחוזה, את יודעת, יש שם סופר כזה, שמאחורה יש פיצה ונעלי שירה, לא יודעת, אז שם, ונכנסתי לסופר, סתם כדי לקנות משהו לארוחת ערב, כי הילדים היו אצלה, ואני התנדבתי ללכת, ומול העיניים שלי יורדת אוסנת, האישה הזאת, מטורף כאילו, ואמרתי לה, שלום, סליחה, איי, נעים מאוד, אפרת, והיא מסתכלת עליי כאילו איזה אבם, ואני אומרת לה, אני חייבת להגיד לך משהו, והיא הורידה את שתי השקיות שהיו לה בידיים, זה היה בירידה מהסופר, ואמרתי לה, תקשיבי, את במשך שנים היית באה לגינה בקזן, היא אומרת לי, כן, אמרתי לה, ואת היית מוציאה כפפות מהכיס ומתנדנדת, ואני צחקתי עלייך, ואני ישבתי עם הילדים וריחלתי עלייך, והיא אומרת לי כן, ואז אוסנת, הנה אני מסיימת, כי הזמן עוזר לי מהשעה הראשונה, והיא הסתכלה עליי, ובעברית מדהימה, היא אמרה לי, נכון, אני לא זוכרת אותך על הספסל, אבל אני שני מתנדנדת, כי פעם אחרונה כשאני זוכרת את עצמי בתור ילדה מתנדנדת, הייתה בגרמניה. ואימא שלי הייתה יושבת, הכפפות שאני מוציאה הן הכפפות שלה, ובאו הגרמנים ולקחו אותה, ולא ראיתי אותה יותר, והייתי מתנדנדת, והיא מספרת לי שכל פעם כשהיא מתנדנדת ברעננה, היא נזכרת ולא אכפת לה מאף אחד בילדות הזאת, ויו, אוסנת, היא עשתה לי כזה שיעור, כזה שיעור. ביקשתי ממנה סליחה, ושאלתי אם היא סולחת לי, וסיפרה לי ששני הילדים שלה כבר גדולים, והם רופאים וזה, והיא אמרה שהיא סולחת לי. ואת יודעת מה? וזה היה בשבילי, חזרתי ואמרתי לילדים, א', כוח של לבקש סליחה, ולדעת שאתה לא בסדר, ולא מושלם, ולסגור סיבובים מעגלים עם עצמך, ולדעת איך גם נשלחים אליך משמיים האנשים ששמחתי שהיא חיה, שאני יכולה להגיד לה את זה. ויאללה, צריכים להיפרד, אז פרסומות חדשות פרסומות, ואנחנו חוזרים לדבר, אוסנת גרתי, פסיכולוגית קלינית, מומחית, בטיפול בילדים, בנוער, במבוגרים, חוזרים לדבר על גיל ההתבגרות, על שקרים, עלינו, עליהם, יאללה, אומקה דליבה, חכי לנו, אל תלכי לשום מקום.
דליבה עם אפרת ברזל.
אום קדלי בשעה שנייה, אנחנו מתעסקים היום עם עצמנו, עם הילדים שלנו, בנושאים של שקרים, מה קורה לנו שם בפנים, כשפתאום אנחנו מגלים שהדבר הזה שנותנת לו את הכל, ואת משקיעה בו את כל הלב שלך, מה קורה כשהוא שיקר אותך? גילאים שונים, אנחנו בשעה שנייה עם אסנת גרטי, פסיכולוגית קלינית ומומחית לעניינים רבים, אבל היום אנחנו מתמקדים בנושא הזה של השקרים. קדליבה, אנחנו עם אסנת גרטי, שקרים של מתבגרים, טה-טה-טה-טם. בואי נדבר על זה. מה קורה להם?
מה קורה להם? לא, מה שקורה להם. הסיפור שסיפרת הוא גשר נורא יפה, כי אני חושבת שהמתבגרים לא נולדים מתבגרים, הם צומחים בתוך נאותות וילדות, ויש לנו המון המון שנים איתם, ואז הם כאילו מגיעים לגיל ההתבגרות, וכבר יש שם הרבה דברים בפנים. אני חושבת שהסיפור שסיפרת, זה כאילו חוויית ילדות נורא משמעותית, נגיד, שבאת אליהם עם הדברים האלה, עם המקום שבעצם אמרת להם, אני מרגישה שלא הייתי בסדר, ושיתפת, וסיפרת, והם ראו אותך סוגרת מעגל, והמתבגרים, בשונה מילדים יותר צעירים, הם עם העיניים נורא נורא פקוחות, הם עם המון חוש צדק, כאילו עם חוש צדק מאוד מפותח, הם מאוד ביקורתיים כלפינו וכלפי העולם, כן. ואני חושבת שיש בזה גם משהו מקסים, יש בזה משהו נורא קשה, כי כאילו יש פתאום עוד מבוגרים בבית, עוד אנשים שמסתכלים על ההתנהלות שלך, אבל יש בזה משהו מקסים, כי הם גם הרבה פעמים נותנים לנו מראה כזאת לכל מיני דברים, וכי אפשר לנהל את השיחות מאוד מאוד יפות וישירות על מה שהם רואים ועל האופן שבו הם מבינים את המציאות. והרבה פעמים הילדים בעצם יגידו לנו דברים, על איך שאנחנו מתנהלים עם אנשים, גם בנושא של שקרים, גם באופן כללי, גם בנושאים מוסריים, לפעמים הם תופסים אותנו אחרת ממה שאנחנו תופסים את עצמנו, לטובה ולרעה. אבל...
וואי, וזה גם קטע שכהורים מיד מדליק את הפיוז, שאתה, מה, 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 מה אתה מאיר לי, כאילו, מה, 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 מה אתה כזה מושלם, כאילו, מה, מה אתה מחנך אותי, וזה קטע שהוא יופי של ארוגה למריבות.
נכון, ארוגה, אהבתי את ההגדרה של ארוגה, כן, זה באמת ארוגה, כי אני חושבת שאם אנחנו רואים בהערות האלה כאילו פתח לשיח, באמת ככה הרגשת עם התגובה שלי, ואיך אתה כזה היית מגיב, או נגיד איך, מה חשבת על זה, מה הרגשת באותו רגע, כאילו אם אנחנו בעצם מוכנים להיות שם איתם, אז בלי להיות יותר מדי הגנתיים, אז אני חושבת שיש בזה גם משהו חזק, זאת אומרת אם אנחנו מיד לוקחים את זה לפסים של מה אתה מעיר לי, או מי אתה שתגיד לי מה לעשות, או אני ההורה כאן, אז באמת יכול להציץ מריבה, אבל אם אנחנו רואים בזה בעצם איזושהי דרך של המתבגר לגבש את הזהות שלו, זאת אומרת אם אנחנו מבינים שזה לא עלינו, זה עליו השיח, הוא בעצם מנסה להבין משהו, מנסה לגבש את עצמו, מנסה להתמקם, בדומה אלינו, בשונה מאיתנו, אבל זה אני חושבת משהו מאוד מאוד יפה בשיחים מתבגרים, כשאנחנו מצליחים כאילו לא כל הזמן לחשוב איך אנחנו נראים בעיניו, זאת אומרת אנחנו צריכים לגשת לשיח הזה עם ביטחון בעצמנו.
אוי, זה נורא יפה מה שאת אומרת, לא נורא, נורא זה מילה שלילית, זה מאוד יפה מה שאת אומרת עכשיו, כי בעצם את אומרת, מכל דבר כזה, אתה צריך לזכור שאתה לא המותקף פה, שאתה לא האובייקט פה, אתה בא לעזור, לא, הוא נעזר בך לברר את החיים עכשיו, גם אם זה שקר נוראי, ואתה כאילו נזעק אני המחנך.
נכון, שזה די קשה לעשות את זה, כי נגיד זה משהו נורא טיפולי. כי נגיד שאתה מטפל באנשים, לא יודעת, שאתה פסיכולוג או מטפל רגשי ולא יודעת, ומישהו מוציא עליך את העצבים או מדבר עליך לא יפה, אתה כאילו מצליח כאילו להכיל את זה ולהבין שאתה לא המוקד פה, זה בכלל לא עליי, זה כאילו משהו של הבן אדם שבא והוא צריך שאני אהיה בעמדה מכילה, וגם כהורה זה נורא נורא קשה לעשות את זה כהורה, כי מטפל זה פחות קשה, כי אתה מאומן וזה מה שאתה אמור לעשות ואתה יודע את זה, אבל כהורה, הרבה פעמים אנחנו מגיבים מתוך הבטן כאילו, והרבה פעמים זה גם מעורר חוסר ביטחון. מה, ככה הוא רואה אותי, או ככה הוא אני חושבת שבגיל ההתבגרות נכנסים גם נושאים יותר מורכבים לשולחן הדיונים.
כן.
ואני חושבת שאלה נושאים שלהרבה הורים יותר קשה לדבר עליהם ולהתמודד איתם. כי יש לנו בעצם נורא רצון לשמור על הילדים ולהחזיק אותם כזה קרוב אלינו ושמורים ולא עושים דברים אסורים. והמקום הזה של לעשות דברים אסורים בגיל ההתבגרות הוא מקום שהוא חוצה מגזר ותרבות. ישנן תרבויות כאילו יותר נניח מאפשרות ופחות מאפשרות ויש כל מיני ניואנסים, אבל בגדול המקום הזה של לרצות בעצם לבדוק גבולות ולחצות כל מיני איסורים הוא מקום זה משהו שהוא מאפיין גיל, את גיל ההתבגרות, ואני חושבת ששם באמת יותר קשה לנו להיות שלבים ונעימים ולברר את הדברים, כי יש כל מיני טאבויים ונושאים שהם כאילו שמאותקים לנו לא מוחלט ואיסור מוחלט, ושם לפעמים הילדים משקרים לנו כי הם מרגישים שאין עם מי לדבר.
וואי, אפשר ללוות פה קצת מגיל הפעוטות, עולה לי עכשיו, שעכשיו הם מבקשים עצמאות, אבל כזאת של סלף, מי אני? דרך השקרים? כן. כן? זה בסדר?
כן, כאילו... בהחלט כן.
אוקיי.
והם גם רוצים להיות מול מישהו. חושבת שהם רוצים גם את הנפרדות, אבל גם שיהיה שם מישהו שישים לב מה קורה איתם, שיגיד את דעתו, שיקשיב לדעתם, הם רוצים כאילו את המישהו מולם. לעשות את זה מולו. עכשיו, אם אנחנו בעצם מתנתקים, אם אנחנו כאילו נכנסים בהם על דברים שהם מספרים לנו ונורא ועושים אותם ונכנסים לפאניקה, הם לא יספרו לנו. אם אנחנו מתעלמים ועושים כאילו אנחנו לא רואים, אז הם גם אולי לא יספרו לנו. זאת אומרת, הם רוצים שנהיה שם באיזשהו מרחב שקודם כל אומר, אתה יכול לשתף אותי, אני פתוח לשמוע.
כן, אבל אם שנייה אחרי שתשתף אותי, אתה תקבל עונש וניקח לך את מה שאתה הכי אוהב, אז הם כבר לא יאמינו לזה, נכון?
נכון, ולכן השיטה של אנשים בעיניי לא יעילה. זאת אומרת, אני חושבת שהדבר הראשון לעשות זה פשוט לשים את הדברים על השולחן. בוא תספר לי מה קורה. ורק להקשיב. ממש להקשיב ולשאול. כאילו מדובר לא בילד שלך, אלא בילד שבא כאילו... ומספר לך משהו ואתה קצת מחוץ לזה ואתה מקשיב ואתה מתעניין בעולם שלו וברגשות שלו, וכשאתה שם עם הילד אז הוא מספר.
יו, זה מה זה חשוב? רגע, זה מאוד חשוב. זה ממש טכניקה בעיניי מה שאת מתארת כרגע. זאת אומרת, כשאתה מקבל מהילד שלך את הדבר הכי מאכזב עבורך, השקר הזה שאתה לא מאמין למשמע אוזניך, לנסות כמה שאתה יכול, באמת, כמו בעולם של טיפול, לנתק את עצמך, ולא ליצור העברה נגדית, לא להטיח בו בחזרה את הכאב שלך, אלא לתת לו, לספר, כאילו תנשום אוויר.
לספר את האמת.
בדיוק. שזאת אומנות שבאמת לא כל הורה מן היישוב יכול לעשות אותה, זה נורא קשה.
נכון,
זה
גם הרבה פעמים פוגש אותנו באזורים שהם כאילו... שאנחנו לא רוצים שהילדים שלנו יהיו בהם.
נכון. סכנות אפילו, פיזיות וכל מיני...
סכנות, התנסויות, בלבול. לפעמים ילדים מספרים לנו דברים שמבהילים אותנו, כן, בעיקר בתחום הסכנות. לפעמים מספרים לנו דברים שאנחנו יודעים שזה הולך להיות מסובך להם. לפעמים זה מעלה אצלנו דברים מהילדות שלנו.
נכון.
יכול לפגוש אותנו בהמון המון מקומות רגישים, והמקום הזה שבעצם להגיד, אוקיי, כאילו אני רגע מקשיבה, אני לא נותנת לגיטימציה וגם לא ההפך, אני רגע רק שם איתו, אחר כך נחשוב מה עושים עם זה. ואני חושבת שזה כלי חזק כזה, כי הוא נותן רגע את ההקשבה כאילו למה, ומה אתה מרגיש ומה עובר עליך, ואיך זה להיות במצב הזה, וזה בטח מסובך, וכאילו להיות אמפתיים ולהקשיב.
זאת אומרת, עלית על שקר, גילית משהו, אנחנו בגיל ההתבגרות, קודם כל, תן לה זמן ללכת, מה שנקרא. תן לה שלכת הזאת להיות מדוברת, אל תגיב באימפולס של כעס או של הוכחת הילד שלך, כדי לאפשר לו להוציא את זה החוצה, כך אוויר.
אני כאילו מדברת אפילו על שלב קודם שעוד לא היה שקר, אני מדברת על איזשהו ביסוס של דפוס עם הילדים,
כן.
שהילדים כל הזמן בודקים אותנו בשוטף, הם כל פעם מביאים איזה פצצה קטנטונת,
כן.
ורואים איך אנחנו מגיבים. זאת אומרת, אם ילד אומר, אני לא רוצה יותר ללכת לבית ספר, ממש קשה לי בלימודים, אני סטונת בספר, אני לא רוצה ללכת בספר, אז אוקיי, אז הוא הטיל את הפצצה, הוא לא שיקר, הוא אמר את האמת. אבל אם אני אגיד בשום פנים ואופן, אני לא רוצה לשמוע דיבורים כאלה, ברור שאתה הולך לבית ספר, אתה יודע, אני לא הייתה לי את ההזדמנות שלך, הייתה, ת, 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 ת. אז הוא יותר לא יחזור על האמירה הזאת, הוא פשוט לא ילך ולא יספר לי שהוא לא הולך.
יו, איזה חשוב מה שאתה אומרת עכשיו.
כאילו מקדים בכלל לשקר, יש שם במוכנות לתאר את האמת, נגיד במגזר החילוני, אז כאילו יש הרבה עניינים, נגיד שסמים ואלכוהול, ואם ילד מספר, אז אתה איתו שם, אתה מקשיב, רגע, אז מה, ואם התגובה שלנו תהיה מבוהלת וחותכת ומתלהנת ואוסרת, הם לא יספרו לנו את זה בחיים, זהו, הם כאילו יסתיים את הצ'אנט שלנו, ואז הם ילכו לכיוון של שקר, כי הדחף הזה לא נעלם, המקום שרוצה לעשות את הדבר האסור לא נעלם, וזה גם להבין שזה גיל כזה, שהם יעשו דברים אסורים ויתנסו בדברים, אנחנו רוצים להיות בעמדה שהם מספרים לנו, ואנחנו שם כדי לעזור להם עם זה.
אוקיי, זאת אומרת, את אומרת בשלב שהוא טרום שקר, אם מתבגר מביא הביתה משהו שהוא ממש לא מוצא חן בעיניך, אני פה אוספת בסלסלה נקודות. קודם כל, לא להיבעל, כי מה שאמרת, וגם אני חושבת שכשמתחיל דיון סוער, טרום שקר אנחנו, אז זה בדיוק המקום שבו מתאבא עוד מהלך של שכבה, עוד שכבה, עוד שכבה, וזה נהיה אישו. ואם לא, נכון. אם לא נבהלת, אז לא, אז יאללה, ממשיכים לחיות ולהיות בשיח.
נכון, נכון, ואנחנו צריכים גם לקחת בחשבון, הילדים לא יהיו מי שאנחנו רוצים שהם יהיו.
נכון, נכון.
זו
נכון.
מין פנטזיה כזאת, שצריך לוותר עליה גם, כדי שהם לא ישקרו לנו, ויראו לנו כאילו הם כן מי שאנחנו רוצים, אבל בעצם הבפנים יהיה שונה. הרבה פעמים הילדים שלנו יקבלו בחירות, שהם לא מה שאנחנו היינו בוחרים בשבילם, ועדיין אנחנו נהיה שם ונאהב אותם ונכבד אותם ונרצה שיהיה להם טוב עם הבחירות שלהם.
נכון, ואבסורד, אבסורד הוא שזה כך, שככה מה שאת מתארת, אסנת גרתי, בסוף כשאתה מגיב ככה, הוא כל כך חובר אליך וקרוב אליך, שהוא הכי קרוב למה שאי פעם בכלל דמיינת. הטוב הוא הקרוב, לאו דווקא המוצר שדמיינת. אנחנו יוצאים לעוד הפסקת פרסומות, אחרונה, וחוזרים לגעת בדבר עצמו על השקרים האלה של גיל ההתבגרות פרסומות. אומקה דליבה, אנחנו עם אסנת גרתי, פסיכולוגית קלינית, מדברים על שקרים, התפתחנו עם החיים והגענו לגיל ההתבגרות. פרסומות חוזרים תכף. אומקה דליבה, אנחנו בחלק האחרון של התוכנית, שעה שנייה, מדברים על איך אנחנו צריכים להגיב בפנים, בחוץ, לשקרים. לא משנה, כל אחד והמשפחה שלו וכל אחד והשקרים שהוא יכול לקבל מ... אני מיזה. ושאלת אותך, אסנת, יש בן נוער שבחיים לא ישקר? יש חיה כזאת?
להורים
שלו. מה שתגידי, אני שומעת.
אני פוגשת בני נוער שזה מאוד חשוב להם לא לשקר.
אז יפה.
שעושים כאילו מאמץ, זה דורש המון התמודדויות עם ההורים. כי בעצם זה אומר, כאילו אני אומר להורים את מה שאני רוצה ומה שאני מרגיש ומה שאני בוחר, ואני כאילו צריך לסמוך עליהם שהם, כן, אני צריך כאילו להתמודד איתם בעצם.
בואי לא נייאש את עצמנו, כאילו, זה לא, זה בהחלט תלוי במה שדיברנו כל התוכנית, במה שנבנה בקשר בגיל של הקטע. זה בהחלט, אבל גם, נכון, תמיד, it's never too late, כאילו, אפשר גם, נכון, הנה, עודדנו, תמשיכי.
נכון, לא, זה דבר חשוב, אני חושבת שתמיד אפשר לתקן.
אוקיי.
אני חושבת שזה כמו שאת תיקנת עם האישה עם השיער הלבן,
אם את רואה אותה ברעננה, תדעי שזאת היא.
כן, אני אחייך לעצמי בלב ודע שזו היא.
כן,
אז אני חושבת שכן, שכאילו שאם אנחנו מורידים את הביקורתיות מול הילדים, אם ילד חי בסביבה לא ביקורתית, מורידים את הביקורתיות בכלל במשפחה, בתוך הזוגיות מול הילדים, אז אם ילד חי בסביבה לא ביקורתית, יותר סיכוי שהוא כאילו יגיד את האמת. וגם עוד נושא חשוב זה המסע ומתן, שבעצם אם אנחנו מאפשרים מסע ומתן עם הילדים בנושאים שאין עליהם הסכמה, כאילו פותחים את זה לדיון, בוא נחשוב מה אפשר לעשות, ולא אומרים כאילו לא גורף, ברוב הנושאים אנחנו יכולים לעשות את זה. לא בכל הנושאים, ילדים מגיעים לקצה והם כן צריכים להגיד, איסור גורף, אבל באמת, ברוב הנושאים, ב-90% אולי מהנושאים שהיומיומיים, אפשר וצריך לאפשר מסע ומתן, כי אז בעצם לא יצטרכו להגיע לקצה של שקר, אלא יוכלו לדון איתנו בדברים.
אוקיי, אז הגיע שקר הביתה, זאת אומרת, עלית על הילד שלך, עלית על הילדה שלך, זה בוודאי לא נכון מה שאמרת לי, זאת אומרת, לא סיפרת לי שלא הלכת היום לבית ספר, חתכת ואמרת שככה, זה שקר, וההורה כואב, הוא כואב עכשיו, מה, 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 מה נכון לי להגיב?
אז כן, זה קצת דומה לדיבור על הקטנטנים, כי בעצם אני יותר מוצאת את זה כאילו יעיל לדבר עם הילדה שלי, נגיד, ששקרה לי לגבי העריכה לבית ספר על הסיבות. בעצם לא הרגשת בנוח להגיד לי שאת לא הולכת לבית ספר, כי חששת מהתגובה שלי, כי לא רצית להחזיר אותי, ואז זה קר פורה להתחיל לדבר בעצם על הקשר ועל המקום שלה מולי, הייתי מדברת על הסיבות לזה שהיא שקרה לפני שהייתי מדברת על זה שזה לא טוב לשקר, או נגיד אחר כך הייתי מביאה ללמה חשוב כאילו לי שהיא תגיד לי את האמת, או למה חשוב בכללי להגיד את האמת, אבל אני חושבת שקודם כל הייתי מתעכבת על הסיבה, כי הסיבה היא גם חושפת אותי, בסיבה גם אני צריכה לקחת אחריות כאימא שלה על זה שהיא שקרה לי, לא כאילו רוב הילדים משקרים גם כאיזושהי תגובה כאילו למשהו סביבתי, ועוד פעם, לפעמים זה בחוויה שלהם, לפעמים ילד בא ואומר לי, אני לא מספר להורים כי הם יחכו עליי, ואני גם מדברת עם ההורים, ופגישות שרק ההורים שם, ואני יודעת בתוכי שזו התפיסה הזדיסטיבית שלו, ושהם לא יחסו, כי אני מכירה את ההורים טוב, ואני אומרת לו, אתה יודע, יכול להיות שזו חוויה שלך, לא בטוח שהם יגיבו כמו שאתה חושב, זה לא תמיד הדבר המציאותי,
זאת אומרת,
זה השלכה של הילד, אבל כן.
וואלה, אז רגע, אז את הופכת לנו משהו פה בסדר, שזה מקסים, כי את בעצם אומרת, תפסת אותם שקר, תפסת אותם שקרת, בהתחלה יש לנו נטייה, הכל בבית הזה חוץ משקרים, אתה לא תשקר אותי. זאת אומרת, אתה קודם נותן את החוקים של הפלקטים של הסלון שלך, ואחר כך אתה מתחיל להגיד, טוב, למה? פה אנחנו אומרים ההפך, אנחנו לא משקרים בבית, אבל תגיד את זה בסוף, אחרי שתברר רגשות ושתברר תחושות ושתראה
מה... ושתיקח גם אחריות.
אופה.
שתגיד, גם אם אתה הרגשת לא בנוח לספר לי משהו כל כך אמיתי לגביך, כנראה שאני לא מגיבה טוב, כאילו, לאיך שאתה מספר, ואני כאילו לוקחת על זה אחריות, ובוא תגיד לי מה יעזור לך. איפה אתה צריך אותי? רק מקשיבה? לא אומרת כרגע את דעתי... אומרת את דעתי יותר בעדינות, אומרת את דעתי בלי החלק של הביקורת, נושמת רגע, אתה רוצה לדבר על זה עם אבא ולא איתי, כאילו מה פה לא יתנהל נכון לך.
יו, איזה מוכשרים אנחנו צריכים להיות כהורים, אמא לאבא ל... עבודה, זה לא... זה לא בא פה ב... וואו, וואו, וואו. יש לנו עוד 3 דקות להרוז את עצמנו, אז זאת אומרת, בעצם לנצל לטובה מקרה כזה של כאב, שגם יכול לחזור על עצמו, עד שפתאום נפתח שיח משפחתי בזכות השקר, ההוא שאין לו רגליים, מתחילות להיות לו רגלי משפחה חדשה שמשוחחת. נכון.
וזה הקטע המעודד לגבי כל משבר שקורה, אני חושבת שמשברים רגשיים בתוך המשפחה, גם אם באותו רגע בא לנו למות מהעוצמת הרגשות, ומה שזה מביא, ואיזה בסה, ואיך הגענו למקום הזה, משברים הם קרקע פוריה, ארוגה, כמו שאת אומרת, לשינוי, לשיח, להקשבה, ולפעמים צריך אפילו להגיע למקומות קצת, כאילו של הקצה, או מקומות קצת קשים, כדי שדברים ייבנו מחדש יותר טוב. לפעמים זה ממש ממש הזדמנות, שהורים גם יודעים בדיעבד לסמן אותה, ולהגיד טוב שזה קרה. כי הלכנו משום לדרך יותר טובה. וזה בעיניי המסר החשוב. זה לא אסון, זה רק אומר כאילו שזה מין איתות כזה לבדוק מה קורה. ואם אתה נכון לבדוק בכנות גם את החלק שלך וגם את החלק של הילד וגם מה עובר עליו, אז יש סיכוי טוב שהדברים ייבנו יותר טוב.
יואו, זה מה זה נכון, אסנת, מה שאת מתארת. את יודעת שאחת הבנות שלי פעם תפסתי אותה, מה שנקרא על שקר. וכבר אני מנסה לשנות את הניסוח של עצמי אלייך עכשיו, אל המאזינים עכשיו, ואני זוכרת שבהתחלה לא נהגתי נכון, ממש לא, אבל אחר כך כשנרגעתי, ישבתי איתה על המיטה, והיה שם שיח, ועד היום, אני לא יודעת, עברו, לא יודעת, 15 שנה, אמת לי, אמא, זוכרת אז ששיקרתי ואיזה צחוקים היו אחר כך, הצחוקים לקחו הרבה דמעות וחודשים, אבל ממש צודקת, זה יכול לבנות בהחלט מערכת יחסים חדשה, כי זה אנושי. וואו, וואו. אז באמת של האמת, הפך השקר, אני ממש מודה לך על השיחה הזאת. ומאחלת לכולנו, זה כאילו הכי מלאכותי להגיד שהילדים לא ישקרו אותנו, כי זה, זאת אגדה. לקוות שלא, אבל לברך אותנו שאם כן, נדע איך להתמודד ולבנות מהעצמתים האלה יחסים אמיתיים, ושנדע להיות כנים בתוכנו ובטח מול בורא עולם שלנו.
הלוואי.
תודה רבה, אסנת גרטי. את רוצה להגיד משפט לסיכום?
ששמחתי לדבר על הנושא החשוב, ולשמוע את הסיפורים המקסימים שלך, שאני לוקחת איתי בלב.
אז אם כבר הזכרת לי שוב את הסקנה מרעננה, המבוגרת, אז אני רק חייבת להגיד לך ולמאזינים את המשפט שהיא אמרה לי. סיפרה לי על הגעגועים שלה לילדות ולנדנדה, ואז היא הסתכלה לי עמוק באישונים של העיניים, והיא אמרה לי, יואו, אני לא שוכחת לה את זה, אסנת, היא אמרה לי, לפעמים הגעגוע הוא יותר מתוק ממה שהיה באמת.
וואו.
יא, טוב, יאללה, יחי אחוזה, יחי פלאפל שופ, כבר אין, הבנתי, לא? כן, נראה לי שכבר. אני חושבת שזה נגמר.
אני לא בז'אנר.
תודה, תודה רבה ששוחחת איתנו על הנושא האמיתי והחשוב הזה, וברכה בהכל, בשיחות שלך עם ילדים, עם הורים, בבנייה הנכונה של בתים, שתהיה שם אהבה סוררת מכל הכיוונים. תודה, אסנת גרטי. נתראות, ביי, יום נעים ומבורך, ביי ביי.
יום מקסים, ביי ביי.
ביי, נתראות. זהו, וואי, צריך אוויר עכשיו. לבדוק גם בתוכנו המבוגרים מה גורם לנו. רגע לפני, שנייה לפני השקר, הקטן, הלבן, הגדול, הבא, לבדוק מה הצורך שלנו בלשקר שם. מה עובר אל תוכנו וכמה... כמה אנחנו כאנשים שמחוברים אל בורא עולם, כמה כתוב לנו אשרי יושבי ביתך, עוד יעללוך הסלע, קרוב השם לכל קוראיו, לכל מי שיקרא לו באמת. אין אצל הקדוש ברוך הוא שקרים, הוא יודע בדיוק מה האמת ומה שקר, ואיך אנחנו מדברים אליו בתפילות שלנו. אוי, לוואי שהוא סולח לנו על השקרים האלה, ויודע מכמה מקומות חלשים הם מגיעים בתוכנו, וכמה אפשר לגדול מהם ולגדל משפחה נכונה, דווקא מהמקום הזה שהוא כל כך חוט של חסד, של אמת, עומק הלב. להתראות. להתראות.